השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך, אנחנו מתחילים בשורה 12 בה' עמוד ב' ונסיים בשורה הראשונה בז' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אחרי שאתמול אמנו האם לחתן מותר לבעול את הבעילה הראשונה שלו במוצאי שבת, היום נדבר האם מותר לבעול את הבעילה הראשונה בערב שבת, כלומר ביום שישי בלילה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה באמת לא מהיום, אלא זה תזכורת לדברים שכבר ראינו, וזה שכבר ראינו ברייתות לגבי זה גם בג' עמוד ב' וגם בד' עמוד א', ראינו ברייתות מפורשות שאוסרות לבעול בעילה ראשונה בערב שבת. אז הגמרא בה' עמוד א' הביאה סיבה שקשורה גם למה שראינו אתמול, וזה שם הישחוט בשבת. כלומר, אם הוא בועל בערב שבת, אז כנראה שהחתונה הייתה ביום שישי בצהריים או אחרי הצהריים, ואנחנו חוששים שהיא תגלוש לתוך השבת עצמה, ואז אולי ישכחו קצת ששבת וישחטו בשבת עצמה, לכן אסור. זאת סיבה אחת שהגמרא הביאה, אבל זאת לא הסיבה שהובאה בברייתא. הסיבה שהובאה בברייתא בג' עמוד ב' זה שכשהוא בועל פעם ראשונה הוא קורע את הבתולים, ובזה הוא עושה חבורה, ולכן זה אסור. עד כאן מה שכבר ראינו. עכשיו בסעיף השני זה כבר הגמרא אצלנו, והגמרא פותחת את השאלה מחדש, ומתלבטת האם זה אסור או מותר. הראשונים אומרים שהיא לא הכירה את אותם ברייתות שהזכרנו, ואנחנו נראה כאן גם את ההתלבטות של הגמרא, אם יש כאן בעיה של חבורה, וגם נראה עוד סיבה אפשרית לאסור ונתלבט גם עליה. עכשיו את ההתלבטות, הגמרא מחלקת לשתי כדאמרי, אנחנו כאן נחבר בין שניהם בשביל לפשט, ואת ההתלבטות של הגמרא נחלק לחמישה שלבים. השלב הראשון זה להבין מה בכלל הבעיה מבחינה מציאותית. אז עולה בגמרא שיש כאן בעצם שתי בעיות. בעיה אחת זה שהוא מוציא דם, שזה כאמור בעיה של חבורה. בעיה שנייה, שאת זה עוד לא הזכרנו, זה שבעצם פתיחת הפתח הוא מאפשר שיהיה אפשר לבוא עליה גם בעתיד, ובזה הוא בעצם בונה משהו, אז זה נחשב בונה. אלה שתי הבעיות. לגבי בונה הגמרא לא מתלבטת, כלומר יש כאן את הבעיה הזאת. לגבי הוצאת הדם, בזה הגמרא מתלבטת, כי זה תלוי האם הדם הוא מפקד פקיד או חבורי מחבר, כלומר עד כמה הדם ממש חלק מהגוף. אם הוא סתם יושב שם ורק מחכה שיפתחו והוא יצא החוצה, כלומר שהוא לא מחובר לגוף, אז זה לא נחשב חבורה, זה סתם כמו דם בתוך שק שפתחו אותו, זה נקרא מפקד פקיד. אבל אם זה נחשב שהוא מחובר לגוף, אז זה כן נחשב חבורה, ויש בעיה גם בהוצאת הדם. אז שוב, שלב ראשון, יש לנו כאן בעצם שתי בעיות. בעיה אחת זה פתיחת הפתח, שזה בעיה של בונה. בעיה שנייה זה הוצאת הדם, רק בהנחה שהדם הוא חבור עם מחבר, שאז באמת יש בזה איסור של חובל. שלב שני, אחרי שאנחנו יודעים מה הבעיה, אנחנו צריכים לבדוק האם זה דבר שמתכוון או דבר שאינו מתכוון. כלומר, האם הוא התכוון לאותה בעיה. כלומר, לגבי הפתח, האם הוא צריך את הפתח הזה, או שאותו מה שמעניין זה אדם בשביל להראות שהיא בתולה או הנאה שלו, והפתח זה רק דבר שהגיע ממילא, כלומר, זה דבר שאינו מתכוון. ואותו דבר לגבי אדם, בהנחה שיש בעיה בדם, כי זה חבור עם מחבר, אז גם כן צריך לשאול, האם הוא צריך את הדם הזה, או שהוא התכוון להנאת עצמו, והדם רק ממילא בא, וגם זה דבר שאינו מתכוון. עכשיו, אם זה דבר שמתכוון, אז בשלב הזה נניח שוודאי שזה אסור. אם זה דבר שאינו מתכוון, זה מוביל אותנו לשלב השלישי של הספק, וזה מה ההלכה בדבר שאינו מתכוון. לגבי זה יש מחלוקת מפורסמת בשבת בין רבי שמעון לרבי יהודה. רבי שמעון אומר שדבר שאינו מתכוון מותר, ואז מותר לבעול בשבת. רבי יהודה אומר שזה אסור. זה שלב שלישי. שלב רביעי ממשיך את שני השלבים הקודמים, וזה גם אם הייתה לו כוונה לדבר האסור, או שלא הייתה לו ולא צריך כוונה, כי אנחנו פוסקים כרבי יהודה, עדיין אנחנו צריכים להתלבט האם הדבר הזה נחשב פעולה של תיקון או פעולה של קלקול. אם זה נחשב פעולה של תיקון, כלומר פעולה חיובית, אז ודאי שזה אסור. אבל אם זה נחשב פעולה של קלקול, אפילו שהוא רוצה את הפעולה הזאת, יש מחלוקת האם זה אסור, וכאן דווקא הדעות מתהפכות. רבי שמעון אומר שמקלקל אסור, בהנחה שהוא התכוון לזה, רבי יהודה אומר שמקלקל מותר אפילו שהוא התכוון, וזה בעצם השלב החמישי של הספק, האם הלכה במקלקל כרבי יהודה או כרבי שמעון. אז אלה חמשת השלבים. נשים לב ששלושה שלבים הם ספקות במציאות, או ספקות הלכתיים איך להגדיר את המציאות, ושני שלבים הם ספקות בהלכה כמי לפסוק. כלומר, שוב, השלב הראשון זה ספק במציאות, האם הדם הוא מפקד פקיד או חבור עם מחבר, ואז גם יש בעיה בדם, כשבעיה בעצם הפתח זה ודאי שיש. השלב השני זה עוד ספק במציאות, מה הכוונה שלו, אם הכוונה שלו זה לדם או לפתח או למשהו אחר, ואז זה דבר שאינו מתכוון. ואז השלב השלישי, בהנחה שזה לא מתכוון, זה כבר ספק הלכתי, האם פוסקים בזה כרבי שמעון שזה מותר, או כרבי יהודה שזה אסור. שלב רביעי זה עוד פעם סוג של ספק במציאות, האם זה נחשב מקלקל או מתקן. ושלב חמישי, שוב ספק בהלכה, בהנחה שזה מקלקל, האם פוסקים כרבי יהודה שזה מותר, או כרבי שמעון שזה אסור. עכשיו, אם נסכם את כל הספקות האלו, בשביל לומר שזה מותר, בהנחה שיש כאן בעיה, בין אם זה בעיה בפתח ובין אם זה בעיה בדם, כי הדם הוא חובור עם מחבר, אני יכול ללכת בשני מסלולים. או לומר שזה דבר שאינו מתכוון, ואני פוסק כרבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, וזה מותר, או גם אם זה דבר שכן מתכוון, או שאפילו שהוא לא התכוון, אבל אני פוסק כרבי יהודה שלא אכפת לי שהוא לא התכוון, אני יכול לומר שזה מקלקל, ולפסוק בזה כמו רבי יהודה שמקלקל פטור. עד כאן שתי אפשרויות להתיר, זה מאוד פשוט בסופו של דבר, או מצד דבר שאינו מתכוון, או מצד מקלקל. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי של השיעור זה בשורה הראשונה בעמוד א', וזה אחרי שהבנו את הצדדים לאסור ולהתיר, הגמרא עוברת לראות מי אומר מה. ובסעיף הזה נתמקד ברב ושמואל, הגמרא מביאה שיש מחלוקת ביניהם לגבי זה, ומביאה שתי גרסאות מי מהם הוא זה שמתיר לבעול בשבת בראשונה ומי הוא זה שאוסר, ומיד אחרי זה הגמרא מביאה שתי סדרות של קושיות על שתי אפשרויות. הסדרה הראשונה זה שתי ראיות לזה שרב סובר כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ממילא אם זה אסור, איך אפשר לומר שהוא מתיר לבעול בשבת בראשונה? הרי דבר שאינו מתכוון אסור. על זה עונה הגמרא בסופו של דבר בקלות והיא אומרת אז מה? הרי אמרנו לפני רגע כשהסברנו את כל הצדדים שיש שני מסלולים להתיר, או מצד דבר שאינו מתכוון או מצד מקלקל. אז פשוט נאמר שהוא סובר שכאן זה מקלקל ולכן אפילו שדבר שאינו מתכוון אסור, במקלקל לפי רב יהודה זה מותר. זה עיקר הגמרא. רק נעיר בסוגריים שבאמצע הגמרא אמרה עוד משהו, וזה שבהתחלה היא עוד לא הביאה ממש ראיה מוחלטת שהוא סובר כרב יהודה, אלא היא רק הביאה הלכה שלו שמזה היא חשבה שזה מראה שהוא סובר כרב יהודה, וזה שהוא אסר להדק מטלית לתוך חור של חבית, כי על ידי זו בעצם מסחוט את הנוזלים שבתוך המטלית, ואז אפילו שזה דבר שאינו מתכוון זה אסור, זה ראיה שהוא סובר כרבי יהודה, והגמרא אמרה, אולי זה לא ראיה, כי שם זה פסיק רישה, כלומר שזה ודאי שהנוזלים יצאו, וכשזה ודאי, אז גם רבי שמעון אוסר, אז אולי הוא לא סובר כרבי יהודה, אבל בסוף הגמרא הביאה אמוראים שאמרו בפירוש שהוא כן סובר כרבי יהודה, ולכן כאמור זה לכאורה קשה למה הוא מתיר לבעול בשבת, אבל כאמור תרצנו שזה לא קשה, הוא מתיר בגלל שזה מקלקל. אז עד כאן הסדרה הראשונה של הקושיות והתירוץ. הסדרה השנייה של הקושיות זה שש שורות לפני סוף עמוד א', זה שתי קושיות על מי שאומר שאסור, בין אם זה רב בין אם זה שמואל. קושייה הראשונה זה של רב חיסטה, וזה ממשנה עם מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי לגבי כמה זמן אנחנו מניחים שהדם שאישה רואה אחרי החופה זה דם בתולים וזה לא דם נידה. עכשיו לא ניכנס לדעות עצמם, מה שברור זה שבין לבית הלל ובין לבית שמאי יש מצב שבו יש לה ארבעה לילות להניח שזה דם בתולים. עכשיו, כשהמשנה אומרת שיש לה ארבעה לילות, היא לא סתם אומרת את המספר ארבע, אלא היא אומרת, יש לה מי רביעי בלילה ועד מוצאי שבת. עכשיו, אומר רשי, מזה שהמשנה הדגישה שיש לה עד מוצאי שבת, כנראה שהיא רצתה ללמד אותנו שמותר לו לבעול גם בשבת עצמה. עכשיו, מה החידוש בזה? למה שהיא אסור לו? אלא מניחה הגמרא שכנראה שכאן מדובר שהוא לא הצליח לגמרי לבעול ביום הראשון, וכשהוא יבעל בשבת יצא ממנה עוד דם, ושהחידוש של המשנה זה שגם זה מותר. כלומר, מכאן ראיה שמותר לבעול בשבת גם אם זה יגרום ליציאה של עוד דם, זה ראיה להתיר. אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת הוא בא לגמרי בלילה הראשון, והחידוש של המשנה כאן זה שזה מותר בשבת, אפילו שיש איזשהו ספק שאולי בכל זאת יצא איזשהו דם, לזה לא חוששים. כמו שאמר שמואל, פרצת חוקה מותר להיכנס בה בשבת ואף על פי שמשאיר צרורות, אבל לבעול בעילה ראשונה בשבת, או בעילה כזאת שממש מוציאה דם, זה יכול להיות שגם לפי המשנה הזאת, זה כבר אסור. אז את הראיה הראשונה שמותר דחינו, ואנחנו עוברים לראיה השנייה, זה בשורה השמינית בעמוד ב'. הראיה השנייה זה של רב יוסף, והוא לומד את זה ממשנה בברכות. כתוב שם שחתן פטור מקריאת שמע, מהלילה הראשון שהוא התחתן, כלומר ברביעי בלילה, עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. כלומר, כל עוד שהוא לא בעל אותה, הוא עדיין פטור עד מוצאי שבת. עכשיו, למה הוא פטור? לכאורה, כי הוא טרוד בזה שהוא צריך לבעול אותה את הבעילה הראשונה. עכשיו, כיוון שהוא פטור מקריאת שמע גם בערב שבת, משמע שגם בערב שבת, אם הוא עוד לא בעל עד אז, הוא צריך לבעול, אפילו שזה שבת. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לבעול בעילה ראשונה גם בערב שבת. זאת הראיה השנייה, וכאן הבעיה ינסה לדחות את הראיה הזאת, אבל רבה יראה שאי אפשר. הניסיון של הבעיה לדחות זה לומר שהפטור כאן זה לא רק למי שלא בעל בכלל, אלא גם למי שניסה ולא ממש הצליח. כלומר, אפשר לומר שכאן מדובר שהוא כן ניסה לבעול אותה ברביעי בלילה או בחמישי בלילה, וזה לא הלך, ובשישי בלילה אסור לו לבעול אותה, כי אסור בשבת בעילה הראשונה, וזה שהוא פטור זה פשוט כי עד עכשיו הוא לא הצליח. זאת התחייה של הבעיה, יכול להיות שבאמת גם למשנה הזאת אסור בשבת. אבל דוחה את זה רבה רבה, לא יכול להיות שזה הסיבה לפטור. הרי אנחנו פותרים מקריאת שמע רק מי שטרוד בטרדה של מצווה. כלומר, הוא טרוד מזה שהוא הולך לבעול, אבל זה שהוא טרוד על זה שהוא לא הצליח, זה לא נקרא טרדה של מצווה. כמו שאדם אבל, או להבדיל מי שטבע ספינתו בים, לא פטור מקריאת שמע, גם זה לא סיבה לפטור. זו דעת רבה. אביי כנראה סובר שזה כן עכשיו טרדה של מצווה, כי סוף סוף הוא טרוד מזה שהוא לא הצליח לקיים את המצווה. בכל אופן, רבה כאמור אומר שזה לא סיבה לפטור, לכן אי אפשר לתרץ כך, אלא חייבים לומר לפי רבה שבאמת מהמשנה הזאת משמע שהוא בועל בראשונה בשבת עצמה, כלומר שמותר, ולכן באמת אומר רבה, אין ברירה אלא לומר שזה מחלוקת תנאים, וזה מוביל אותנו באמצע עמוד ב' לסעיף הרביעי של השיעור, וזה הדעות בתנאים, ולגבי זה נראה שתי מחלוקות תנאים. מחלוקת ראשונה זה המשך דברי רבה, וזה שהוא מביא שתי ברייתות בדיוק לגבי מה שאמרנו, ברייתה אחת שפותרת גם ביום השלישי מהחתונה, כלומר ביום שישי בלילה, וברייתה שנייה שאומרת שברביעי וחמישי ומוצא שהוא פטור, אבל בשישי בלילה הוא צריך לקרוא קריאת שמע. אז רבה אומר שהמחלוקת כאן היא בעצם המחלוקת האם מותר לבעול בראשונה בשבת. אם מותר אז הוא פטור מקריאת שמע, אם אסור אז הוא חייב בקריאת שמע. בסוגריים נאמר שהבאי אומר ששתי הברייתות אולי אוסרות לבעול בראשונה בשבת, והמחלוקת ביניהם זה האם תרדה על זה שהוא עוד לא הצליח לבעול, זה מספיק סיבה בשביל לפטור אותו מקריאת שמע. בכל אופן זאת מחלוקת הראשונים הראשונה. מחלוקת שנייה שהיא כבר יותר מפורשת, זה מחלוקת ממש מפורשת בנושא שלנו, שזה תמיד הגמרא שומרת לסוף, וזה האם מותר לבעול בראשונה בשבת, תנא קמא אוסר וחכמים מתירים, ורבא בא ומקשר את זה למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כלומר הוא אומר שתנא קמא שאוסר זה כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, וחכמים שמתירים זה רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. רק נעיר בסוגריים, כבר אמרנו מקודם שבאמת אפשר להתיר גם לרבי יהודה, אם נאמר שזה נחשב מקלקל. עד כאן הסעיף הרביעי, המחלוקות בתנאים. הסעיף החמישי זה ברבע התחתון של עמוד ב', וכאן נראה שוב שתי קושיות, קושייה אחת נגד המתירים וקושייה אחת נגד האוסרים, ומה שמשותף לשתי הקושיות זה שזה קושיות נגד הנחות היסוד שלנו שהבאנו מקודם בהתלבטות. עוד רגע נבין מה שאמרנו הרגע כשנראה את הקושיות עצמן. הקושייה הראשונה זה שמקודם בהתלבטות הנחנו שאם נלך לפי רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אז אם הוא לא התכוון אז יהיה מותר. על זה עכשיו שואלת הגמרא, הרי גם רבי שמעון מודה, כמו שהזכרנו גם מקודם, בפסיק רישא, כלומר אם זה ברור שבאמת יקרה את התוצאה אסורה אז זה אסור, והרי כאן זה ברור שיהיה דם, לכן צריך שיהיה אסור. עונה הגמרא, זה לא ברור, כי רוב האנשים בקיאים בהטיה, שזה איזושהי דרך לבעול בלי שיצא דם, וממילא, כיוון שזה לא ברור, זה לא פסיק רישא, וזה מותר לפי רבי שמעון. זו התשובה לשאלה הראשונה. עכשיו בסוגריים, הגמרא שואלת על עצם התשובה הזאת, אם אתה מניח שרוב העולם בקיאים, אז למה מקודם אמרנו שחתן פטור מקריאת שמע, הרי אם הוא כל כך בקיא, ממה הוא כל כך טרוד שצריך לפתור אותו מקריאת שמע, ועונה הגמרא, באמת הפטור זה רק למי שלא בקיא. שאלה נוספת, למה צריך לשים סדין לבן בבעילת המצווה, ולמה צריך שושבינין שיבדקו מהר, האם אדם בשביל שהבעל לא יטען שהיא לא בתולה ובאמת היא כן בתולה, הרי אם הבעל רוצה לשקר ולטעון שהיא לא בתולה הוא פשוט יכול לבעול אותה בהטייה ואז לא יהיה אדם והוא יטען שהיא לא בתולה, אז למה צריך את הסדין ואת השושבינין? עונה הגמרא לפי רשי, אם הוא יבעל בהטייה ויטען שהיא לא בתולה אז זה לא בעיה, כי פשוט אומר אני עדיין בתולה ויכולה להוכיח את זה. כל החשש זה שהוא יבעל כרגיל ובאמת כן יהיה אדם והוא ינסה להעלים את זה, לכן אנחנו צריכים מפה וצריכים שושבינין בשביל שהוא לא יעשה את זה, וזה לא סותר את זה שרוב האנשים בקיאים בהטייה. בכל אופן, עד כאן הקושייה הראשונה על אחת מהנחות היסוד, הנחנו שלפי רבי שמעון אם זה דבר שאינו מתכוון זה יהיה מותר, שאלנו הרי זה פסיק רישא, וענינו זה לא פסיק רישא, כי רוב העולם בקיאים בהטייה. שאלה שנייה, פעם נגד האוסרים, זה ששואל רבי ימי שתי שורות לפני סוף עמוד ב', מקודם אמרנו שיש התלבטות, האם אדם הוא חבור עם מחבר או מפקד פקיד. עכשיו שואל זה רבי ימי, איך אתה יכול לומר שזה חבור עם מחבר? הרי אפשר לדמות את אדם הזה למוגלה שבתוך פצע. והרי לגבי מוגלה, מותר לפתוח את זה אם הוא רק מתכוון להוציא את המוגלה, כי המוגלה הזאת היא מפקד פקיד. ממילא אם המוגלה היא מפקד פקיד, ואדם דומה לזה, אז ודאי שגם אדם הוא מפקד פקיד ולא חבור עם מחבר. עונה הגמרא תשובה מציאותית, זה לא נכון. אדם לא דומה לפצע בדיוק, אדם יותר בלוע באיברים, ולכן עדיין אפשר להתלבט האם זה נחשב מפקד פקיד או חבורי מחבר. בזה הגענו לשורה הראשונה בזין עמוד א', הסוגיה עוד ממשיכה הלאה, אבל אנחנו נעצור כאן ונמשיך את זה מחר. בינתיים נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה אם מותר לבעול בראשונה בשבת, חילקנו את זה לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון רק חזרנו על מה שראינו כבר בדפים הקודמים, ששם ראינו ברייתות שאוסרות, ואמרנו או כי זה עושה חבורה, או כי שם הישחות בשבת, אם יעשו את החתונה ביום שישי. בסעיף השני ראינו שהגמרא פותחת את השאלה מחדש ומתלבטת בזה, וחילקנו את הספקות לחמישה שלבים. בשלב הראשון אמרנו שיש כאן בעצם שתי בעיות, בעיה אחת של יצירת פתח, שזה בונה, בעיה שנייה של הוצאת דם, שזה חובל, אבל זה תלוי האם הדם הוא מפקד פקיד, ואז זה לא חובל, או שהוא חבור עם מחבר, ואז זה חובל, זה שלב ראשון. שלב שני, בין לגבי הפתח ובין לגבי הוצאת אדם, צריך לשאול האם הוא מתכוון לאותה תוצאה או שהוא מתכוון למשהו אחר. ושלב שלישי, בהנחה שהוא מתכוון למשהו אחר, האם בכל זאת אוסרים, זה תלוי האם פוסקים כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, או כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ושלב רביעי, גם אם נאמר שדבר שאינו מתכוון אסור, או שהוא אפילו התכוון לדבר האסור, בכל זאת זה אסור רק אם זה נחשב פעולה של תיקון ולא קלקול, אז צריך להתלבט האם זה נחשב תיקון או קלקול. ושלב חמישי, בהנחה שזה נחשב קלקול, האם זה באמת מתיר? לפי רבי יהודה זה מתיר, לפי רבי שמעון זה אוסר. אז לסיכום, בשביל להתיר יש לנו שני מסלולים, או לומר שהוא לא התכוון לזה ולפסוק כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, או לומר אפילו מתכוון או שלא צריך כוונה לפסוק כרבי יהודה שמקלקל מותר. עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שזה מחלוקת רב ושמואל האם מותר לבול בראשונה בשבת, ויש שתי גרסאות מי אמר מה, ומיד אחרי זה ראינו שתי סדרות של קושיות. סדרה הראשונה זה שחייבים לומר שרב הוא זה שאוסר, כי הוא פוסק כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, וענינו אז מה, גם אם הוא פוסק כרב יהודה הוא עדיין יכול להתיר לבול בראשונה בשבת, אם נניח שזה מקלקל, כי הרי אמרנו שלפי רב יהודה מקלקל מותר. זאת סדרה ראשונה. סדרה שנייה זה שתי הוכחות שמותר בראשונה בשבת. הוכחה ראשונה זה מהמשנה נותנים לה ארבעה לילות עד מוצאי שבת, משמע שאפשר לבעול גם בשבת עצמה, וענינו שם מדובר שהוא כבר בעל בלילה הראשון, רק לא לגמרי, ועכשיו הוא מיבל עוד פעם בשבת, סביר שלא יצא דם, ולכן זה מותר אפילו אם בפועל יצא קצת. קושייה שנייה זה של רב יוסף, מזה שחתן פטור מקריאת שמע עד מוצאי שבת, ומשמע שהוא פטור גם בשבת עצמה, כי כנראה שגם בשבת הוא יכול לבעול בראשונה, ומזה הוא טרוד, ולכן הוא פטור, אז מכאן שאפשר לבעול בראשונה גם בשבת, ולזה הבאנו שתי דחיות. הבא ידחה שכאן מדובר שהוא לא הצליח לבעול עדיין, והוא טרוד מזה שהוא לא הצליח, אבל באמת אסור לו לבעול בשבת. בת עצמה, רב הדחה את זה, ולכן רב אמר שבאמת זה מחלוקת תנאים, וזה הוביל אותנו לסעיף הבא, ששם ראינו שתי מחלוקות תנאים, אחת לגבי מה שהרגע הזכרנו, האם חתן פטור גם בשבת עצמה, והשנייה מפורשת הנושא שלנו, האם מותר לבול בראשונה בשבת, תנקם מאוסר וחכמים מתירים, ורב תלה את זה במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, האם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר. בסעיף החמישי והאחרון ראינו עוד שתי קושיות על המתירים והאוסרים, הפעם על הנחות היסוד, כלומר הקושייה הראשונה הייתה על מה שאמרנו שלפי רבי שמעון אפשר להתיר כי זה דבר שאינו מתכוון, הקשנו הרי זה פסיק רשע כי ודאי שיצא דם, וענינו זה לא פסיק רשע כי הרוב בקיאים לבעול בהטייה ואז לא יצא דם. קושייה שנייה, איך אמרנו מקודם שיכול להיות שאדם הוא חבור עם מחבר ולכן אסור, הרי זה כמו מוגלה בפצע ושם ודאי שמותר כי זה מפקד פקיד, עונה הגמרא זה לא כמו מוגלה בפצע, אדם יותר מחובר ולכן יכול להיות שלכן זה אסור. וכאמור, מחר נמשיך בסוגיה הזאת עם עוד כמה דברים פשוטים. כל טוב בינתיים.